הבא, כך נקווה ונתפלל. בינתיים הערים החרדיות מחכבות במספר הנדבקים, כ-25,000 חולים חרדים בכל רחבי הארץ. הם מהווים יותר מ-30% מסך החולים הפעילים במדינה. מספרים לא פשוטים בכלל, בכלל, בכלל. היום בצהריים עצרת תפילה וזעקה בכותל המערבי, יחד עם גדולי ישראל, בתפילה על החולים, להחלמתם של החולים ולרפואתם של כל האחרים. נעביר כאן את העצרת הזו בשידור חי, כאן בכל חי, בשעה אחת בצהריים. בפוליטיקה, אמיר פרץ מודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים, אחרי שכבר הודיע כי לא התמודד לראשות מפלגת העבודה, מפלגה שנאבדה אי שם מתחת לאחוז החסימה. בארצות הברית נערכים לחילופי השלטון בעוד שבוע, לצד השתקת הנשיא היוצא טראמפ מכל הרשתות החברתיות, סתימת פיות מפוארת של אלה שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, בטיעון המוזר שיש חשש שכל אמירה של טראמפ עלולה להצית אלימות נוספת בוושינגטון. אבל מי שבעיקר נפגע מסתימת הפיות המוזרה הזו הן הרשתות החברתיות עצמן, שמאבדות הרבה מאוד כסף מהערך שלהן בבורסות של ארצות הברית. נעסוק בעוד עניינים הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, אריאל שרפר, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל. אני רק מנסה לתאר לעצמי מה היה קורה אם היו חוסמים את החשבונות, שאם זה לא היה נשיא ארצות הברית, אלא מישהו שהיה קורא רק לצוק אל השם ורק להתפלל, אם היו מנסים להשתיק ערוצים כאלה, אז באמת היה לנו סיבה גדולה יותר לזעקה.
לא יקרה, כי אנחנו יודעים שצריך לזעוק אל השם גם בלי שמישהו יכתוב ויקרא לנו.
בדיוק.
זה ההבדל הגדול.
אז זה ברוך השם שעושים, ואלה הכותרות. משרד הבריאות מעדכן הבוקר כי אתמול הובחנו 9,025 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. ביממה האחרונה נפטרו מסיבוכי הנגיף 66 בני אדם נוספים, וכך עלה מספר מקרי התמותה מקורונה בישראל ל-3,770 בני אדם. בימים הקרובים יגיעו לארץ עוד משלוחי חיסונים גדולים מתוצרת מודרנה ופייזר, שאפשרו את הרחבת והאצת מבצע החיסון הארצי. עם זאת, משרד הבריאות ימליץ ככל הנראה לממשלה להאריך את הסגר המחמיר בעוד שבוע לכל הפחות. בהפגנה מאולתרת סמוך למעון ראש הממשלה נעצרו 7 פעילי שמאל שמחו על דחיית דיון במשפט ראש הממשלה נתניהו בשל הסגר. יושב ראש העבודה, השר אמיר פרץ, הודיע שלא יתמודד לכנסת הבאה. פרץ הצהיר בעבר שבכוונתו להתמודד על תפקיד נשיא המדינה. התקשורת הסורית טוענת כי ישראל תקפה לילה מטרות צבאיות באזורים דיר אזור ואל בוחמל שבסוריה. לטענת התקשורת הערבית, היו נפגעים סורים וזרים בתקיפות שכוונו לפגוע ביעדים איראניים אסטרטגיים בשטח הסורי. הביקורת על ההתנהלות של הנשיא היוצא טראמפ מאז ההפסד בבחירות מגיעה לשיא חדש, הושג רוב בקונגרס שממליץ לסגן הנשיא פנס להפעיל סעיף בחוקה שמאפשר את הדחת טראמפ. פנס מתנגד וטראמפ הציר כי סעיף ההדחה לא מסכן אותו. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, ייתכן אובך במרכז ובדרום, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, בוקר טוב. בצוות בוקר שלנו, טוב. אסתי פלד, מנהלת האקטואליה, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב. אז הרבה עניינים על סדר היום שלנו הבוקר הזה, כמדי בוקר. אנחנו גם בתקופת בחירות, אוטוטו גם הגשת רשימות לכנסת, ועד אז נראה ייחודים וחיבורים, פיצולים וסכסוכים בכל הגושים, בכל גושי המפלגות, מפלגות דתיות וימניות, אולי בחרדיות, שמאל, ימין, ואף אחד לא יודע איך זה ייגמר. מצד שני, אנחנו בתוך תקופת הקורונה, כשהמספרים עולים ועולים כל הזמן, עומדים היום על 9,000 מאומתים חדשים אתמול, עם 1,042 חולים קשה. זה אומר שכולנו צריכים להמשיך לשמור על כל הכללים וההנחיות, להיזהר. זה שיש חיסונים וזה שכבר חוסנו 1,880,000 בני אדם בחיסון הראשון, לא אומר שהסיפור מאחורינו. לוקח זמן עד שזה משפיע. אנחנו נראה את ההשפעה בעזרת השם רק בימים, שבוע, שבועיים הקרובים. בינתיים זה עדיין לא מה שציפו, שכבר ישפיע כל כך מהר. צריך פשוט סבלנות. וכפי שדיברנו בפתיח, על ארצות הברית, עוד שבוע מתחלף שם הנשיא, ביידן ייכנס לבית הלבן, טראמפ יצא, הרבה קונספירציות סביב מה שמתרחש שם, והרבה דיסאינפורמציות מצד אחד, מצד שני, טראמפ, כפי שאמרתי, נחסם בכל מדיה אפשרית, אלה שהדמוקרטיה בגרונם והקימו את הרשתות החברתיות כדי לאפשר לאנשים להתבטא חופשי, חוסמים את אחד המפורסמים שבהם, שמפרסמים את דעותיהם על כל דבר שזז, הוא הנשיא טראמפ, עם עשרות מיליונים שעוקבים בשקיקה אחרי דבריו, וחסמו, פשוט חסמו. תארו לכם שזה היה הפוך, שהיו חוסמים מישהו מהשמאל, מה היה קורה, כאן או שם, לא משנה איפה. אז אלה הנושאים החשובים של הבוקר, ואנחנו נפתח עם ענייני הקורונה. צבי טסלר, כתבנו, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
אז אמרנו 9,000 חולים חדשים אתמול. מה יהיה? האור בקצה המנהרה, כל כך הרבה אנשים מחכים לאור הזה.
כולנו מחכים לאור הזה. כנראה שהוא ייקח יותר זמן. מלכתחילה משרד הבריאות, כשהכריז על הסגר, דיבר על שבועיים, שהתקווה שלו הייתה שאחרי השבועיים האלה כבר מסה קריטית של אנשים יהיו בוודאי אחרי המנה הראשונה וחלקם גם אחרי המנה השנייה, ואז זה יאפשר בעצם ללכת לאיזשהו סוג של שגרה שמכילה, כשכמעט כל האוכלוסייה בוגרת מחוץ למשחק של החולים קשים, וזה בעצם מאפשר סוג של חזרה לשגרה בצורה די מהירה. עכשיו כבר ברור שזה לא הכיוון, אומרת אתמול האמונה על שירות הבריאות הציבור, שרון אלרועי פרייס, היא אומרת, ברור כרגע שחזרה, סיום הסגר בעוד 9 ימים זה משהו שהוא לא ריאלי, לא נראה שזה יסתיים בשבוע הבא, ובאופן קרוב לוודאי הסגר יימשך, כמה עוד לא ברור, כמובן שההחלטה תתקבל בסופו של דבר בשבוע הבא, ואם הוא לא ערך אז אחר כך עוד שבוע שוב, המדד העיקרי שמדברים עליו זה ירידה שמקדם ההדבקה מתחת לאחד. דווקא מבחינה הזו, זה נראה יותר מעודד. היינו על מקדם ההדבקה גבוה, ואנחנו רואים יום אחרי יום שהמקדם יורד. זה לא אומר שהתחלואה יורדת, התחלואה עדיין מתפשטת בקצב הולך וגדל. זאת אומרת, לא בקצב הולך וגדל, התחלואה הולכת וגדלה, אבל הקצב של ההתפתחות שלה הוא לא הולך וגדל, הוא באיזשהו מקום נבלם, זה אותו R, אותו מקדם הדבקה, וזה הצד המעודד.
כלומר, זה נעצר במקומות מסוימים, שם זה מתפשט בפנים ולא יוצא החוצה?
זה אומר שזה מתפשט, אבל בקצב, אם לפני, אנחנו מדברים למשל בציבור החרדי, דיברנו על הכפלה כל 5 ימים, עכשיו זה כבר לא הכפלה כל 5 ימים, אלא הכפלה כל 8 ימים, 9 ימים זה עדיין מספרים מאוד מאוד
גבוהים מאוד, אבל אתה אומר...
זה הכיוון, התקווה שזה הכיוון, זה מה שמשרד הברית מדבר עליו כרגע, היעד מלכתחל היה 1,000 נדבקים ביום, כשאנחנו מדברים כרגע על 9,000, זה נראה רחוק מאוד,
מאוד רחוק.
וגם בבית החולים קשים, אנחנו עדיין לא במצב טוב.
כן, למעלה מ-1,000 חולים קשים בבתי החולים. הריכוזים החרדים, ככה אני עובר עליהם בקצרה, 1,400 באלעד, 3,200 במודיעין עילית, 1,650 בביתר עילית, 370 ברכסים, 2,400 בבית שמש, 4,200 בבני ברק, וירושלים כמובן בראש הצמרת, 15,500 בכל העיר, אבל מתוכם להערכתי כ-10,000 רק בשכונות החרדיות, כשנווה יעקב, רמות ורמת שלמה, יחד עם בית וגן מחכבות בצמרת השכונות המאוד אדומות.
אגב, בבית של ירושלים, נגיד שבקרב הצעירים, תלמידי מוסדות החינוך, שאומנם לא פועלים, אבל בקרב הגילאים הללו, אז התחלואה בחברה החרדית היא הרבה יותר משני שלישים, רוב ל-90% מהמאומתים בגילאים הללו.
כן, אז זה קצת מעודד, אפשר לומר שזה בעיקר אצל הצעירים, נתפלל ונקווה שהכל ייגמר כמה שיותר מהר, פשוט לשמור על הכללים, ואפרופו זה, הרבה מאוד אנשים פונים אלינו למערכת על בקשת עזרה, לא תמיד כל הרשויות מצליחות לעמוד בעומסים האלה, לא מתוך רצון לא לעזור, אלא פשוט לא עומדים בעומס עם כל כך הרבה פניות של משפחות שצריכות את הדברים הבסיסיים ביותר. נקרא לכל מי שיכול לעזור, שיעזור להם, להסתכל מסביבכם, לראות מה קורה עם השכנים, קרובי משפחה, לעזור, זה מה שצריך.
זה נכון, ואגב, לא מהתלונות מתקבלות, על נראו אותה באודיטית שמגיעות מהמעבדות, מצד הבריאות אומר, אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו מדברים על ממוצע בחלק מהמקרים של יותר מ-50 שעות שאנשים מחכים, זה אומר שגם אם לתוך עניין הם רוצים לקצר בידוד, הם לא יכולים לקצר בידוד, מכיוון שהתשובות מגיעות באיחור, וכמובן...
כן, וזה כבר נמשך 3 שבועות כל העיכובים האלה במעבדות, ובהחלט, בעיקר המעבדות החיצוניות, לא קופות החולים, חובה לומר את זה. צבי טסלר, תודה רבה, בשורות טובות, בוקר טוב.
כל טוב.
עכשיו פוליטיקה, יושב ראש סיעת יהדות התורה בכנסת, חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
תחילה, מה שלומו של הרב גפני?
ברוך השם, בסדר גמור. אני שמח שהשמור עכשיו היו בסדר, והכל בסדר, ברוך השם, בעזרת השם.
כן, אבל הוא מוש...
לעמוד לפעילות רגילה.
אבל הוא נשאר בבית החולים הלילה.
נשאר בבית החולים, אבל ברוך השם, הכל בסדר. אתה יודע, היום בכלל אנחנו בעידן שהרבה אנשים נמצאים בבתי חולים. ברוך השם, הכל בסדר.
כן, כן, לא, כשאנחנו מדברים על אדם בריא, ואתה יודע, כשזה לא קורונה, אז אתה שואל, מה קרה? היום יש רק קורונה. טוב, אנחנו מתקרבים למועד הגשת הרשימות, ואנחנו רואים פיצולים בימין. זה פחות נוגע לכאורה למפלגות החרדיות, אבל באיזשהו מקום זה כן יכול לגעת במפלגות החרדיות, כי אני יותר ממעריך שסמוטריץ', ברגע שהוא הלך לפיצול ומקים את המפלגה שלו היותר חרדלית מול בנט, אני מעריך שהוא ינסה לקחת אילו קולות בתוך הציבור החרדי, וזאת תהיה משימה להתמודד מולה, למפלגות החרדיות.
תראה, בצלאל, צריך לומר את האמת, כמעט אין, ואתה מסקר מערכות בחירות, אני חושב הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מערכות בחירות, וגם הרבה מאוד שנים, כי בשנים האחרונות גם היו כבר מערכות בחירות, אנחנו תמיד מתחילים את מערכת הבחירות, ובטח לפני הגשת הרשימות, עם השמועות האלה שהולך להיות נגיסה בציבור החרדי, ירידה בציבור החרדי. בסופו של דבר אנחנו מסיימים את הבחירות, וכולם קמים בבוקר ורואים שיש גידול בציבור החרדי. בסוף הציבור החרדי הוא ציבור הומוגני, באופן יחסי, שומע לגדולי ישראל. לא רק שומע לגדולי ישראל, צריך לומר גם את האמת, יודע שהנציגים שלו עובדים בשבילו, עושים את מה שהוא צריך, אין תחליף לנציגות של החרדים, ברוב הציבור יודע את זה, יכול להיות שיש תמיד, ותמיד יש קבוצות אלו בשוליים שצריך להתמודד עם הדבר הזה, וברוך השם עשייה כדשמעי עד היום, ושהמשיך להיות עשייה כדשמעי.
אתה מלרוא את הסקרים, והיו כמה סקרים, סקר אחד של כל חי, סקר אחד שפורסם בטור של אבי בלום במשפחה ביום שישי האחרון, שמדבר על איזושהי אכזבה מהנציגות החרדית בתקופת משבר הקורונה, ואי אפשר להתעלם מזה, למרות שאני חושב שהאכזבה הזו היא לא במקום בכלל, כי אני לא חושב שפינדרוס הוא זה שצריך להביא אוכל לאותו מבודד בבית, ולא גפני ולא דרי, אבל כן, יש איזושהי אווירה כזו.
התשובה היא שכן, התשובה היא שכן, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום לעזור לאנשים, אנחנו מקבלים פניות, כל הלשכות, בכלל הוא הלכה של כל 16 חברי הכנסת, נמצאים והשרים והסגנים שרים נמצאים סביב השעון בטיפול בקורונה. יחד עם זאת, תמיד, זה דבר שהוא כלל עולמי, הוא לא משהו שהוא חרדי, כשיש משבר ואנשים במצוקה, ואנשים במצוקה, אנשים ילמדו את הפרנסה שלהם, אנשים ילמדו את היציבות, לא יודעים מה יהיה מחר, שומעים את הנתונים של הכתב שלכם מקודם, אז כשציבור יש לו במצוקה, זה דבר טבעי שהוא מפנה אשמה לכל מי שמסביבו, ובטח למי שנמצא בשלטון, ואנחנו במרכאות...
יש הבדל בין להפנות אשמה לבין להביע אכזבה, ואמרת פה משפט שאני חושב שאולי כן תרחיב עליו, כי אנשים עם המצוקה שלהם, המצוקה עכשיו היא יומיומית של אנשים מבודדים בבית, על הדברים הקטנים שבאמת, אני לא חושב שחברי הכנסת אמורים לטפל בזה בשביל דש, מאות נציגי עיריות בכל הארץ, בכל עיר ועיר.
אני רואה את נציגי עיריות, תמיד את אורגני המתנדבים, את כולם עובדים באמת במסירות נפש מסביב השעון. כולנו רואים את זה. בכל מקום, בכל אתר, אתם מסתובבים בכל הארץ, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בטח בירושלים, בבית שמש, בעיקר עם מודיעין עילית. רק אמרתי שוב, כשאתה שואל אכזבה, ברור שאנשים, המצב רוח שלהם לא נמצא ב... כשאין להם פרנסה, מבודדים כמו שאמרת, או כל דבר אחר, היציבות מתערערת, ברור שהתחושות מתעלות לפעמים גם למקומות מול נציגי הציבור, זה דבר טבעי, אבל בסוף, אתה יודע, אדם ביום הבחירות קם בבוקר, הוא אומר מי בסוף ידאג בי, מי בסוף יעשה את מה שהוא יכול, ולא תמיד בהצלחה, זה נכון, היו סגרים למשל שהיו מיותרים שלא הצלחנו למנוע, היו פעמים שהיה צריך לעשות אולי אפילו יותר אכיפה וסגירה שגם לא הצלחנו, אתה יודע, זה דוד צדמי, זה חרפיפיות, את אתה מתמודד עם משהו שאין לך איתו ניסיון בעבר, ואין לך זה, אז כשהולכים עם חכמי ישראל, הולכים עם גדולי ישראל, יש בסוף סייעתא דשמיא, אבל אני חושב שגם אנשים מספיק חכמים להבין את הדבר הזה.
טוב, בואו נחזור לפוליטיקה, פחות החרדית, אלא בכללית. יש את המאבק הזה, נתניהו מול שר, מול בנט, ושר יותר חותר לא להיות איתכם בגוש, אם הוא יצליח לקום למחרת הבחירות. ואתמול גם גדעון שר מדבר, אצלי לא תהיה כפייה דתית וכו' וכו', פוזל הקולות של החילונים. הוא אופציה או לא אופציה מבחינתכם, בקונסטלציה כזו או אחרת?
תראה, יש מציאות מסוימת שאנחנו רואים אותה, גם שר ובטח אחרים לא מצליחים לנגוס בגוש הימני דתי. הוא נמצא די עציב על 56-58 מנדטים בסקרים, כשהערכה היא על פי רוב שזה גם עובר את המספר הזה כשזה יהיה למערכת הבחירות. יש לנו עוד חודשיים, קצת יותר מחודשיים, אבל בסופו של דבר אני מעריך שהגוש הזה הוא יתחזק, הוא לא הולך להיחלש. אנחנו הולכים לעבור את
התקופה
של החיסונים. א', טכנית, תמיד הליכוד מקבל פחות מזכרים, תמיד ש"ס מקבלת פחות מזכרים.
כן, אבל אם הליכוד מקבל עכשיו 30 מנדטים פלוס מינוס בזכרים, והוא יגדל, מאיפה? על חשבון מי? חשבון שר או על חשבון בנט? אם זה על חשבון בנט זה בתוך הגוש, אם זה על חשבון שר זה טוב.
אם הוא גודל בשני מנדטים על חשבון בנט ועוד שני מנדטים על חשבון שר, אז הגעת ל-60.
ה-60 עדיין לא מספיק, נכון, אבל צריכים 61, ואם סמוטריץ' יעבור עוד כל מיני משתנים.
אנחנו נמצאים אחרי שלוש מערכות בחירות שנשארנו בתיקו, אבל אני לא רואה את התיקו הזה משתנה במערכת הבחירות הקרובה.
כלומר נשארים בתיקו? כלומר, הבחירות חמישיות בדרך?
או שנגיע ל-61, או שאנחנו נשארים בתיקו, אין ספק. המשימה כרגע היא להגיע לאותם 61, לחזק את המפלגות החרדיות, לחזק את הגוש.
הבנתי. טוב, השאלה בסופו של תהליך, יהדות התורה, תביא כמה?
אנחנו מקווים שיביאו מעל 8 מנדטים.
8 מנדטים ויותר?
בעזרת השם.
נגמר בשבע בקושי.
לא בקושי, נגמר בשבע עם עודף של 25,000 קולות, בדרך לשמיני. נזכיר לך גם אז, איך עשינו 5,000 קולות לשמיני. היה לנו 25,000 קולות לשמיני. וצריך את 5,000 קולות האלה. אני מקווה שאנחנו נשיג את אותם 5,000 קולות לפחות, עוד יותר.
טוב, שאלה אחרונה שבטח תרצה לחמוק ממנה, אבל אני אשאל אותה בכל זאת, אתם לא מתערבים במה שקורה באגודת ישראל, כך צריך להיות, כל מפלגה וענייניה היא, אבל בסוף אתם הולכים ביחד, ומה שקורה שם בין פורוש אייכלר לבין ליצמן אמור להשפיע על הרכב הרשימה, על היחסים בתוך הרשימה, על איך תראה הרשימה, אולי ברגע האחרון, לפני הגשת הרשימות, את הדרמה הגדולה נראית דווקא בצד החרדי, אתם נערכים איכשהו לסיטואציה הזו?
תראה, בסוף, יהדות התורה פועלת במשך כל הקדנציה בהומוגניות. יש ניסיון לפני הגשת הרשימות, לא ראינו את זה בשני המערכות האחרונות, אבל ראינו את זה בפעמים קודמות. ניסיון, הייתי אומר, להיטיב עם המעמד רגע לפני הגשת הרשימות, אבל בלילה, מיד אחרי הגשת הרשימות ב-12 בלילה, הסיפורים האלה מסתיימים, ואנחנו מכירים את זה בעבר, נצא כולנו מאוחדים.
כלומר, אתה מעריך שנגיע לסיטואציה הזו שוב אחרי שתי מערכות בחירות שלא היינו שם, שנראה את ה... איך קראת את כל אחד עם הרצון שלו להיטיב עם המעמד?
להיטיב עם המעמד שלו, ובסופו של דבר...
אבל אתה יודע, ולכן...
יש אחריות קולקטיבית, כולם נכנסים תחת האלונקה ויוצאים
גם. אבל ההגעה הזו, בצורה הזו, להגשת הרשימות, תמיד הקטעה את יהדות התורה, גרמה לה לנזק תדמיתי, גם אלקטורלי. אנשים לא אוהבים לראות את הדבר הזה.
אתה יודע, אבל ראו אותנו בסופו של דבר בכל הקדנציה, אנשים לא תקשיב ולא זוכרים. בסוף, בקדנציה האחרונה, וגם לפני כן, גם בערכות הבחירות האחרונות, באופן יחסי, אתה רואה משקורים במפלגות אחרות, עבדו יחד בהומוגניות. אני מבין שיש קבוצות שרוצות לשדרג את המעמד שלהם, יש קבוצות שחושבות שהמעמד שלהם לא מספיק טוב, אבל בסוף האחריות מחייבת, נלך יחד עם הגשת הרשימות, נרוץ קדימה ונצליח בעזרת השם.
בעזרת השם, חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, בהצלחה רבה.
בוקר טוב, ורפואה שלמה לכל חולי ישראל.
אמן ואמן, באמת, כולם צריכים את זה. תוך כדי הדברים, כותב לי אחד העסקנים הוותיקים ביותר בציבור החרדי, שידיו רב לו בענייני החסד והקורונה בתקופה האחרונה. כותב ככה, אני עוסק בעניין 9 חודשים ברציפות. אומר לך באופן חד וברור, שכל הנציגות החרדית, מיהדות התורה ומש"ס, היו ועדיין מעורבים מאוד בנושא הקורונה, אם במאות פניות פרטניות ואם בפעילות מאחורי הקלעים למען עולם התורה, ולא מעט מהדברים היו נדרשים לפעילות שקטה מאחורי הקלעים מתחת לרדאר, בלי לקבל את הקרדיט התקשורתית. כל טענות בעניין הזה כלפיהם גובל אפילו בכפיות טובה, כי האנשים האלה, הנציגים האלה, ברשויות ובכנסת, עבדו ועובדים סביב השעון עד השעות המאוחרות בלילה, כולל עד כניסת השבת ומיד בצייתה. אז זה דברים שהוא כותב, ואני יכול להעיד מקרוב גם כן עם הרבה מגע עם הנציגים האלה בתחומי הקורונה, ענייני הקורונה, כל מילה נכונה. הרבה הרבה דברים שנעשים מאחורי הקלעים, ואני שמח מאוד שאין להם אפילו זמן לרוץ לתקשורת לספר מה הם עשו, כי זו המציאות. עד כאן בעניין הזה, נצא לפרסומות, נשוב תכף.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר 1 במחירות בעולם. את פי 2 יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים סמכות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ב-8:24 עכשיו מהדורת הבוקר, גואל ועקנין, יועץ התקשורת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
מה שלומך?
שלומי מעולה.
יפה, טוב, תכף יהיה איתנו גם מאיר הירשמן.
לא, היו ימים טובים לישראל כמו ימי הסגר.
למה?
וקצת יותר בבית, אפשר ללמוד יותר, ברוך השם.
או, בוא נדבר על זה. בוא נפתח שיעור כאן, חברותה.
קדימה, אתה תופס לי רגע אחרי הדף היומי, אז בסדר. אז אני די מוכן.
איזה יופי. טוב, נשמור את זה לשעות של שיעורי התורה כאן ברדיו. מאיר הירשמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, מה נדבר? קורונה או פוליטיקה?
אני יודע. הקורונה יש בה גם פוליטיקה, זה בריאות, אבל כל הפוליטיקה בעצם, החיים שלנו תלויים בסופו של דבר. נהוג להגיד פוליטיקה באיזה מין נימה של גנאי, אבל סך הכל פוליטיקה זה תורת המדינה, וזה אומר איך החיים שלנו התנהלו, ובמקום שיש גם מלחמות, איך המלחמות התנהלו, והנה יש מלחמה על הבריאות. הכל פוליטי, בקיצור.
מאיר, אתה גם אומר שגם ההחלטות שמתקבלות בסוגיית הקורונה הן החלטות פוליטיות, וזה השפעה חמורה, אתה יודע.
לא, שוב, פוליטי במובן החיובי של המילה, כי המילה פוליטיקה זה תורת המדינה.
במובן החיובי של המילה, אני מבין שלמדת את זה מבני גנץ, שזה יפה, אבל גם כשהוא אמר על הפיד שהוא שונא אנשים, זה היה במובן החיובי של המילה.
הביטוי פוליטיקה הוא לא בעברית, והוא נוצר הרבה לפני בני גנץ, ובני גנץ לא יודע לעשות פוליטיקה בשני המובנים, לא במובן החיובי ולא במובן השלילי. עכשיו, יש את הקונוטציה השלילית של פוליטיקה, בשיבוש הרווח היומיומי, שהכוונה לאינטרסים, כאילו, וזה גרוע באמת, שום דבר לא אמור להתנהל.
כן, אבל דבר אחד אין ספק, שכרגע השעה משחקת לנתניהו, ואם סוגיית החיסונים תימשך כמו שהיא נמשכת כרגע, ולא נגיע לסגר נוסף באזור חודש מרץ, אז...
למרות שזה עוד מוקדם, אנחנו מדברים על משהו מאוד דמיוני כביכול. כשאתה רואה את הנתונים, אתה אומר, על מה אתם מדברים בכלל? תראו מה קורה בחוץ, תראו את הנתונים של הקורונה.
כן, הנתונים של הקורונה גם
קיים. רואים את התהליך, תראה, אם החיסונים עובדים, הקורונה היא באמת מאחורינו, וזה עניין של זמן, ייקח עוד יום, עוד שבוע, זה לא... אם אנחנו מדברים עכשיו על בחירות לרגע, אם החיצונים עובדים, בהנחה שהם עובדים, ובהנחה שהם עובדים על כל המוטציות, אז הקורונה זה סיפור ששייך לעבר, ובאמת זה הזמן של כל האנשים לעשות הכל לא להידבק, כי זה באמת טיפשי להיות המטה האחרון.
כן, למרות שאנשים, כשאנשים בסגר וסגורים בתוך הבית, קשה לעשות את הדבר הזה של לא להידבק.
אוקיי, אבל כשרואים את האור בקצה המנהרה, יש הבדל עצום בין הסגר הנוכחי לקודמים, זה העניין של האור בקצה המנהרה, בקודמים באמת אנשים שאלו את עצמם כל הזמן מה יהיה, כמו כל דבר, כשיש איזה קושי, ואדם צריך לעבור איזה טיפול רפואי, איזה קושי אחר בכל תחום, בלימודים אפילו, אם הוא יודע, הנה, תתאמץ עכשיו, או הנה, הגעת למטרה, אבל אני לא חושב ששם יש את נגד נתניהו, בכלל לא, אני לא מבין דרך אפשר להגיד.
קודם כל, החיסונים מגיעים לפה במסות, מה שכל יריביו הפוליטיים יצאו, תוך כדי שהם מגחיכים את עצמם אחרי כל האמירות, כן יהיו ולא יהיו, יהיו חיסונים ולא יהיו חיסונים מגיעים, והתובנה של אתמול, כולל הפרשנות של נדב ויאל, שהוא לא חשוד על אהבה יתרה לנתניהו, על כך ש 12 יום מהחיסון, בין 12 ל-14 יום, שזה משהו שעל בסיס המידע שיש לקופות החולים, שהם בעצם אלו שמבצעות את החיסונים פה במדינת ישראל, אז זאת אומרת שהדבר הזה הוא עובד לו ועובד לו טוב, ואלה שיש להם, שמקבלים עכשיו את המנה השנייה, בעוד שבועיים לגמרי.
אבל אתם חושבים, אתם באמת חושבים, בואו נדבר על זה רגע, אתם באמת חושבים שאנשים יחזרו לנתניהו בגלל החיסונים? מי שלא רוצה את נתניהו...
קודם כל אנשים לא עוזבים אותו, אתה רואה את זה?
לא, רגע.
הם יושב על
29-30 מנדטים. אני מדבר מעבר ל-30 מנדטים. אתם באמת חושבים שאנשים שנמצאים בצד של רק לא ביבי, כלומר מרכז ושמאלה, ומספר המפלגות שם כמעט יותר גדול ממספר המצביעים, אתם באמת חושבים שאנשים יעברו צד בגלל החיסונים?
לא, אני לא חושב, אבל ביבי לא עסוק, אז אני אתן תשובה שהיא מחולקת לשניים. א', ביבי לא עסוק בגיוס משקיעים או בגיוס אוהדים חדשים, הוא צריך לשמר את מה שיש לו, יש לו מספר שנקרא 33 מנדטים, את המספר הזה הוא חייב ביחד עם נפתלי בנט, סביב ה-12 מנדטים, לא גדול מדי, לא קטן מדי, והמפלגות החרדיות סביב 16-17 מנדטים, וזה מבחינתו המצב האולטימטיבי, זה חלום לכאורה שהוא יכול לאחל לעצמו. זו נקודה אחת. נתניהו לא עסוק בלהביא יותר מדי משקיעים, אבל אני כן רואה אנשים שהם, ולכן הוא צריך שהחבר'ה האלה לא יברחו ממנו. שמצד שני, יש את מי שראה אתמול את הסקר של מכון אליה ומנו גבע שפורסם בחדשות 12, בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הפערים בין נתניהו לבין האחרים הם לא פרופורציונליים למספרים שהוא מקבל במנדטים, וזה משחק לטובתו. וכן, כשאנשים רואים את האור בקצה המנהרה, אור זה לא רק האור הבריאותי, זה מחובר באופן בלתי תלוי בנושא הכלכלי, וכאשר הנושא הבריאותי והכלכלים מחוברים ביחד, ואנשים מבינים שכדי לצאת מהברוך הבריאותי והכלכלי צריך מנהל טוב לאירוע הזה, והוא כרגע נתפס כמי שאחד, אם זה נכון או לא נכון זה עוד נקודה, אבל הוא נתפס כאחד שזה מנהל את זה נכון, אז כן, השעה משחקת לו, אי אפשר להימנת מזה.
אני הייתי אומר שבצל שאל שאלה מצוינת, הרי עברנו כמה מערכות בחירות, וראינו שיש סוג של טייקו בגדול, ובאיזשהו מקום אפשר לומר שמחנה רק לא ביבי היה גדול יותר ממחנה רק ביבי. אמר לי קובי ריילי משהו מאוד מאוד חכם.
בהתחשב בעובדה שהרשימה המשותפת, מאיר, כן?
כן, כן, אבל הקולות של הרשימה המשותפת לא עוברים ישר למחנה הימין. הם מתפזרים באיזשהו אופן, אנחנו לא יודעים בדיוק, גם אם הם מורידים
את הפודד. לא, אני אומר, מחנה רק לא ביבי, אתה כולל בתוכו את הרשימה המשותפת.
בוודאי, למה לא? למה לא? לא,
לקואליציה זה לא טוב.
הוא לא צריך לשבת עם הרשימה המשותפת, לפי הסקרים שיש היום, ויש בעייתיות מאוד גדולה בסקרים שלהם, כי מפת המפלגות עדיין לא מסודרת, ועדיין לליכוד ולאלה שרוצים כן לשבת איתו, אז זה מוביל לבחירות חמישיות באופן עקרוני, או לשבירת המילה של אחד מה... זה. ולכן, זה הרי היה באמת המזל של ביבי, זה היה הקלף של ביבי, ויותר נכון מהמזל, בפעם האחרונה שגנץ הלך איתו, מכוח הדבר הזה שגנץ הבין, כולם אשימים אותו בחוסר הבנה, אבל הוא כן הבין את הדבר הבסיסי הזה, שהעסק שרק לו ביבי לא יכול לעבוד, כי אם לא הולכים עם המשותפת, אז אין פשוט אופציה אחרת, ועוד פעם בחירות, ועוד פעם
לא ביבי לבד בחירות. לא מצליח להקים ממשלה.
מה שצריך בעצם, זה להעביר לצד של, בוא נגיד ככה, למחנה שאין לו בעיה, שלא אומר רק לו ביבי, יש באזור 58 מנדטים, זה מה שהיה לכל אורך הדרך, להביא עוד שני מנדטים זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. עכשיו אם אנחנו מדברים על העניין של החיסונים, אני אגיד לך את האמת, אני תומך בנתניהו, אבל אני לא רואה בזה כזה הישג גדול, אבל יש משהו שאומרים, יש...
אתה רואה מה קודם להיות לך, זה הישג.
אני אתייחס לזה, שנייה, אני אתייחס לזה. יש מושג שנקרא אינו איג מלבדו, ויש מושג שנקרא אפס זולוסי. עכשיו, נתניהו בעניין של החיסונים, מי שעזר לו מאוד ליצור את המצגת הזאת, כביכול עושה פה איזה משהו שאי אפשר לעשות, זה דווקא איבה בפוליטים שזה לא בפעם הראשונה. הסרטון הזה של לפיד שאומר חמישה קופסאות בינואר, אני חושב שזה צריך להיות הקליפ המוביל, הפותח, הסוגר והאמצע של כל קמפיין פוליטי, להגיד, זה האיש, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, עוד יותר מזה, הרי מנסים תמיד להציג את נתניהו כפנטזיונר, כשקרן, כבן אדם שאומר דברים שלא יהיו, לקחת עם מישהו חכם שם בקמפיין של הליכוד, לאסוף מכל האנשים הבכירים בפוליטיקה ומהפרשנים הבכירים את כל הנבואות על החיסונים,
ולעשות מזה קליפ בחירות.
עכשיו אני רוצה להגיד בעניין הזה משהו שהוא הרבה מעבר לחיסונים. אני חושב שמה שגרם לאנשים לעבור יותר לימין, התהליך שקורה בשנים האחרונות, זה לא רק ריבוי טבעי, וזה לא רק האינטיפאדה הראשונה והשנייה. יש פה יש פה משהו מאוד מאוד חזק שהשמאל אשם בו ממש, עושה את זה במו ידיו. ומה אני מתכוון? זה ברור שזה התפכחות, אבל למה זה קורה? זה קורה מהרבה סיבות כמו כל תהליך, אבל אני חושב שיש משהו מאוד בסיסי. אם אנחנו לוקחים את העשור האחרון ואולי הולכים אחורה, השמאל התמקצע במשהו מאוד מוזר שלא מתאים בכלל מפלגות פוליטיות. להגיד לנו שהולכת להיות קטסטרופה כל הזמן. אם זה צונמי מדיני, ואם זה שיורידו את דירוג האשראי, ואם זה שלא יהיו חיסונים, וכל הזמן תחזיות שליליות, 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 שמתבדות
באופן.
ואז יושב בן אדם ושומע את כל התחזיות האלה, והוא חי פה, והוא רואה שהכל קשקוש, הוא אומר, רגע, האנשים האלה לא יודעים על מה הם מדברים.
מדומיינים.
הם סתם מבלבלים את המוח, בדיוק, הם אנשים
שקשקושים. מה?
אגב, בחצי מילה, כמו השלום הגדול, כמו השלום הפלסטינים שיבואו פה.
אומר אדם כמו אהוד ברק, אומר צונמי מדיני, שהוא היה ראש ממשלה, עומד אולמרט שהיה ראש ממשלה ואומר שמי שחושב שיש סיכוי להסכם שלום אי פעם עם איזו מדינה בלי לפתור את הבעיה הפלסטינית, הוא עוזר. ואז כמה חודשים אחרי זה מתרחש. מה אמור האדם הסביר להגיד לעצמו?
אז קודם כל גם אולמרט אולמרט וגם ברק וגם עוד הרבה מאוד אנשים שאולי פעם היינו מגדירים אותם שמאל, הם ממש לא שמאל, הם יותר מרכז היום. השמאל בישראל מתקמצא מסיבה אחת פשוטה, אבל אני לוקח את ורץ כדוגמה.
כן, אבל כל מי שהוא לא ימין הוא בצד השני, ולא משנה אם זה מרכז או שמאל.
אבל מבחינתי מרץ היא עוד סניף של הרשימה המשותפת פר אקסלנס. הדבר היחיד שמעניין אותם זו הסוגיה הפלסטינית, בדיוק כמו שהרשימה המשותפת לא מתעניינת במצב של ערביי ישראל,
ולכן יורדת לאחרונה בסקרים הרשימה המשותפת, זה מעניין.
ולכן הם מצטמצמים, זו נקודה אחת. בצלאל ומאיר, יש איזשהו משחק שלא משחקים אותו, כשאנחנו ילדים קוראים לזה איקס עיגול. באיקס עיגול יש שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת זה לנצח, אסטרטגיה השנייה זה לגרום ליריב לא לנצח. וזה בעצם מה שמוביל את נתניהו בסבב הבחירות הנוכחי. הוא מאוד רוצה לנצח, אבל הוא גם מבין שיכולה להיות סיטואציה שזה לא יכול לבוא, והוא לא יוכל להרכיב ממשלה. הדבר היחיד שנמצא כרגע בראש מעייניו זה ללכת ולצמצם ככל שניתן את כוחם, גם של נפתלי בנט, זאת אומרת, עד גבול מסוים במקרה של בנט, ושל גדעון סער, בשביל סיבה אחת, כדי שנשיא המדינה לא תהיה שום לגיטימציה לתת להם ללכת ולנסות להרכיב ממשלה. כמה שגדעון סער יהיה נמוך יותר, מבחינת נתניהו הוא הצליח במשימה שלו, גם אם הוא לא הצליח להיות זה שמרכיב ממשלה, ויוצאים לסבב בחירות חמישי, מה שנראה עכשיו הדבר הבטוח ביותר.
לא, אם נתניהו לא יצליח, יהיה לנשיא, תהיה את כל הלגיטימציה לתת גם למפלגה של עשרה מנדטים.
אבל אם יש לך רשימה של עשרה מנדטים, בהנחה שהיא
טוב, חברים.
אם גדעון סער מביא 20 מנדטים או 14 מנדטים, זה הבדל עצום באשר אם תהיה לו תמיכה או
לגדעון סער לא יהיה הרבה יותר מעשרה, זה אני יכול לומר עכשיו. ואני רוצה להגיד שיש פה שתי נקודות שוברות שוויון בבחירות הללו, כל אחת מהן לצד השני. חוץ מזה שאם נתניהו הצליח להביא עוד שני מנדטים, כן, זה הדבר הרגיל. סער הוא שובר שוויון, כי הוא גם עושה את מה שגנץ עשה, וזה לוקח אולי עוד מנדט שניים מהמחנה, ויש לו יותר יכולת להקיף קואליציה בגלל שבנט יכול ללכת איתו, מה שלא היה ליער לפיד ולכחול לבן בפעם הקודמת, כי בנט יכול ללכת איתם ועם ליברמן ועם מרץ בקונסטלציה מסוימת. ועוד שובר שוויון, אם השמאל ימשיך עם תהליך ההתאבדות המפואר הזה, אז בהחלט יכול להיות שהמפה תהיה לטובת הימין בעוד שניים שלושה מנדטים, ולא בגלל כמות ולא מספר המצביעים, אלא בגלל התוצאה הסופית של
השם. אין ספק, בצעק משפט אחד, אין ספק שבשמאל אנחנו נראה ייחודים, אולי לקראת אזור חפבית משוות, שזה אותו לילה.
לקראת סגירת הרשימות.
זה סגירת הרשימות. חייבים להיות לפחות שלושה ייחודים בתוך השמאל, אחרת אם זה לא יהיה ככה, נתניהו ניצח לא ביום הבחירות, אלא הוא ניצח כבר עכשיו.
כן, וזה עוד בלי שדיברנו על העשרה מנדטים הסקרים של הרשימה המשותפת שיורדת, אולי על טובת הליכוד, כפי שנתניהו מקווה.
לא, אנחנו יודעים איפה המנדטים שלהם מתפזרים, הרי בסקרים הם כבר באים לידי ביטוי, זה לא שהם לא קיימים בסקרים. אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים, עוד לוקחים את הסקרים, ואז אומרים, לפני שחולדאי נכנס, ואז יש עוד שש של חולדאי, אין עוד שש, זה בתוך ה-120, הרי אף אחד לא מגדיר את מספר המנדטים. הביטוי של הרשימה המשותפת כבר קיים, הפוך, יכולה להיות הפתעה לרעה, שכן יהיה להם 12-13.
משפט אחרון.
בצל את השבוע שעבר הייתה לי פגישה כלשהי באום אל פחם עם דמות פוליטית שם, ושאלתי אותו את השאלה שאתה מדבר עכשיו על את הנקודה שאתה מעלה על הסתרה המנדטים ועל הצליחה שלה שפעם שותפת, ואומרתי תראה, הזדהנו עם המאבק הפלסטיני וזה היה בסדר שהמשותפת דאגה להם, אבל בסוף הסתבר שאתה רואה כל העולם הערבי שם על הדבר הזה היום פס, סגרו הסכמי שלום, גם אנחנו הערבים שפה רוצים ליהנות מכל הפירות הללו, פירות השלום ברמה הכלכלית וברמת הפיתוח וברמת החינוך, וחלס, ככה הוא אמר לי, חלס, נמאס לנו מהם.
מעניין. טוב, והם לא יתעשתו, הח"כים הערבים הם לא מסוגלים, כי מה שמוביל אותם כל השנים לשנות את הכיוון לא יעזור, חוץ ממנסור עבאס שכבר חצי שנה מדבר על זה, וכנראה הוא זיהה את זה היטב בסקרים הפנימיים. כן, יכול להיות. טוב, גואל וקנין ומאיר הירשמן, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
תודה רבה,
בוקר טוב.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
השיחה השבועית על סוריה, תקיפה הלילה בסוריה, מה הפעם?
כן, אבל הפעם זה השיחה הכמעט הרביעית בתוך שבועיים ימים. כלומר, ארבע פעמים מיוחסת תקיפה לישראל בסוריה, אבל הפעם בצלאל זה סיפור שונה לחלוטין. אם דיברנו בתחילת השבוע על תקיפה שאפילו הודו בה במערכת הביטחון, כולל פיזורם של גרוזים כנגד המח"ט הסורי, שזה היה קרוב לגבול ישראל סוריה. הפעם בצהלל מדובר ב-18 יעדים שהותקפו הלילה בגבול עיראק סוריה, אלפי קילומטרים, 1,300 קילומטרים משטח מדינת ישראל, ולא רק אזור אחד אלא מרחב של אזורים, ולפחות שתי מדינות היו קשורות באירוע הזה. תחשוב בהצלחה מי הן יכולות להיות שמשתפות פעולה בשבוע האחרון לכהונתו של הנשיא האמריקני. ועצם העובדה שתוקפים כל כך הרבה בסיסים, א', זה מראה עד כמה היכולת ועד כמה שיתוף הפעולה הוא גדול, כמה המרחב הבטוח הוא גם כן גדול. הדבר האחרון במרחב הזה זה שאנחנו כל הזמן, מי שלא עשה את זה, מסתכל על המבט הסורי הזה לעומק, מסתכל על המבט האיראני לעומק, ופועל כל הזמן. אז הלילה הזה זה מסתיים, ברוך השם, בחמישה הרוגים איראנים, ובלי נפגעים בצד שמי שעשה את זה, אבל בהחלט אירוע מכונן בתקופה האחרונה.
טוב, תודה על העדכון. שיהיו בשרות טובות.
אתה אומר על הפניחה בוקר, אבל זה לא משהו.
איזה?
תשמע, אתמול נתניהו נסע לאשדוד, והצטלם שם עם החולה, עם המקבלת חיסון של 2 מיליון. לפני כמה דקות אני שומע מפרופסור אש, רק חוסנו 1,890,000 איש עד הבוקר.
שמה, שמה?
עד הבוקר חוסנו 1,890,000 איש.
והוא הלך למחוסנת השני מיליון?
ואתמול הוא יצלם עם המחוסנת השני מיליון.
כן? לא שמתי לב. טוב, נו, מה זה משנה המספרים? מה ההבדל כל כך בין... מה ההבדל בין 1-8 ל-2? לא הבדל גדול.
רק התורה היא אמת.
תודה, תודה קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, הזכרת קורונה, אז אנחנו נשאר בזה לדקות הקרובות. פרופסור דניאל שפשלוביץ', שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
או, עכשיו שומעים אותך, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין. אתה מבית החולים איכילוב, ואני רוצה לדבר איתך על החיסונים. הרבה מאוד דיווחים אתמול ושלשום על תופעות לוואי אחרי המנה השנייה של החיסון. אז ראשית, האם, איך נאמר את זה? בנתונים שפייזר ידענו מראש שזה מה שיהיה אחרי המנה השנייה? ודבר
כן,
שני,
בוודאי.
אילו תופעות לוואי מדובר?
אז קודם כל כן, בוודאי, ידענו שיש שיעור גבוה של תופעות לוואי אחרי המנה השנייה, רובן ככולן, תופעות לוואי שאנחנו מכירים מחיסונים אחרים, אחרי שכיח. בקנה מידה גדול, זה כאבים בזרוע, זה קורה בחיסונים, למעשה כמעט בכל חיסון, פה אולי קצת יותר, הזרוע שלי נניח כואבת ברגעים אלו ממש, מה שכן יש יותר...
יותר מאשר במנה הראשונה?
כן, חד משמעית.
למה זה? הרי זה אותו חיסון, אותו דבר בדיוק שאתה מקבל לגוף.
אני כבר מגיע לזה, מה שעוד יש יותר מאשר במנה הראשונה, וקצת יותר, אבל קצת יותר מאשר בחיסונים אחרים, זה תגובות של קצת עייפות, קצת חום, קצת כאבי ראש. הסיבה בעצם שיש את זה יותר מהמנה הראשונה, זה כי אדם שלא חלה בעבר ומקבל בפעם הראשונה את החיסון, הגוף שלו בעצם... לא מכיר את החיסון, ולכן התגובה החיסונית, התגובה האימונית של הגוף, היא חלשה יחסית. אחרי התגובה השנייה, הגוף כבר מכיר, מוכן, כבר יש לו נוגדנים, והסיבה בעצם לכאבים, לחום, לעייפות, זה בעצם עדות למערכת החיסון של הגוף שמתגייסת, מזהה ומתאמנת עוד הפעם נגד אותו החיסון. בעצם הסיבה שאנחנו נותנים שתי מנות, כי אנחנו יודעים שגם מנה הראשונה נותנת הגנה מסוימת, זה כדי לאפשר לגוף להתאמן עוד הפעם מול אותו החיסון, ובעצם לשפר מאוד את מערכת ההגנה. זה מה שבעצם מה שמאפשר הגעה ל-95%.
כן, והיום, מכיוון שאנחנו תוך כדי למידה של העניין הזה, אולי גם הראשונים בעולם שלומדים תוך כדי תנועה, אז היום, שבועיים אחרי, או שלושה שבועות אחרי החיסון הראשון, כבר יש איזשהו מחקר ראשוני שגם אומר לנו כמה זמן אחרי המנה הראשונה מתחילה התגובה החיסונית, וזה 14 יום, אם אני הבנתי נכון אתמול.
נכון, נכון. זה סדר גודל של 12 עד 14 יום, כבר מתחילה איזושהי חיסוניות, זה נכון.
עכשיו, זו חיסוניות שגורמת לאדם להיות מחוסן? כלומר, אם הוא נחשף למאומת אחר, הוא מחוסן?
מה שנמדד, מה שאנחנו מודדים ומה שנמדד במחקר של פייזר, זה מה הסיכוי של אדם להיות חולה. כלומר, מה הסיכוי של אדם לפתח תסמינים? מחלת הקורונה שכולנו לצערי כבר מכירים. ועל זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים בעצם על החיסון שנותן הגנה. החיסון נותן גם הגנה מפני הדבקה שאדם לא חש בה בכלל, שזה חשוב לנו כדי שהוא לא ידביק אנשים אחרים. אין לנו עדיין מספר מדויק של שיעור ההגנה הזאת. מדובר בכל מקרה על עשרות רבות של אחוזים, אבל אין לנו עדיין מספר מדויק. זה משהו שגם נמצא כעת במחקר, תהיה לנו תשובה כנראה בשבועות הקרובים. בוודאות יש הגנה גם בפני זה, אין לנו עדיין את המספר, כמו שיש לנו על ההגנה ממחלה סימפטומטית, שזה כ-95% אחרי שתי מנות.
הבנתי, טוב. מתי נתחיל לראות את המספרים משתנים? מתי באמת ה-1,800,000 שחוסנו עד עכשיו ישפיעו לנו על הנתונים, על המספרים? אנחנו מדברים על נתונים ומספרים, אבל זה בני אדם. ומתי נראה את השינוי הזה?
תאמין לי, אני מטפל בחולי קורונה כבר כמה חודשים, אני מבין היטב שמדובר בבני אדם ומה זה עושה לבני אדם ולמשפחות שלהם אגב. יכול להיות, אני מאוד מקווה שבזמן שאתה שואל את השאלה הזאת ממש עכשיו, אני מקווה שאנחנו באיזושהי נקודת השיא או לא רחוק ממנה של המחלה. מה שקורה זה שבעצם אנחנו רואים, מה שהזכרת בעצם, אנחנו מתחילים לראות חיסוניות כשבועיים אחרי המנה הראשונה, ובישראל בעצם אנחנו במקום מדהים מבחינת כמות החיסונים, גם אבסולוטית וגם ביחס לגודל האוכלוסייה, ביחס לעולם, אין דבר כזה, זה הישג מאוד 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 יפה. ואם בעצם אנחנו הולכים, האנשים הראשונים התחילו לקבל את המנה הראשונה שלושה שבועות אחורה, והמסות התחילו להתחסן כשבוע אחרי זה, אז יכול להיות שהשבוע הקרוב בעצם יהווה כבר איזושהי נקודת C, ובסופו ושבועיים קדימה אנחנו נראה את המספרים מתחילים לרדת. חשוב לזכור שבעצם
אולי בעיקר בחולים הקשים.
אחריו, בדיוק, המספר שאנחנו עוקבים אחריו זה לא רק כמות הנדבקים, שזה כמובן דבר חשוב, אלא בסוף כמות האנשים המאושפזים והמאושפזים קשה, והאנשים שחיסנו, שמדינת ישראל חוסנה, זה בדיוק האנשים הכי הכי פגיעים. וזה מה שאנחנו רוצים לראות. לא רק ירידה בהדבקות, אלא ירידה בתחלואה הקשה.
כן, שזה מה שהכי חשוב, כי רוב הנדבקים, אפשר להתכחש לזה, בכל הגלים שהיינו בהם זה הצעירים, הצעירים לרוב בודדים אולי מגיעים למצבים קשים ולבתי חולים, וכשחיסנו את האוכלוסייה המבוגרת ואת אלה שבסיכון, עליהם זה אמור להשפיע, ונראה את ההשפעות האלה רק כשניכנס עמוק לתוך החיסון השני, אחרי החיסון השני, אחרי המנה השנייה. ככה היגיון, ונקווה שכך יהיה באמת, ונאחל לכולם בריאות, ושתשתעממו שם במחלקות הפנימיות, באיכילו ובכל בתי החולים.
וואו, אמן, תאמין לי, אמן.
יום יבוא, זה לא רחוק, בעזרת השם. פרופסור דניאל שפשלוביץ', מומחה ברפואה פנימית בבית החולים איכילוב, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב לכולם.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בצהריים, עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות. באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית. מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, בשידור חי כאן בכל חי.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות. יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין.
אבא ואמא, קודם כל אתם.
הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם, מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:50, בעוד שבוע בדיוק, ייכנס הנשיא ביידן לבית הלבן, בטקס השבעה גדול, אבל הרבה מאוד מתח בוושינגטון, וזה משפיע על כל כך הרבה דברים. אריאל כהן, הכתב המדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
בוקר אור בצלאל, לך ולמאזינים.
איזו סתימת פיות מפוארת אנחנו רואים בארצות הברית.
כן, תראה, ימים באמת, הייתי אומר, בלתי נתפסים במה שקורה בארצות הברית. מצד אחד באמת ההשתקה של טראמפ ושל הרבה מתומכיו ברשתות, מצד שני כמובן, כן, בואו לא נשכח את הפלישה האלימה והמונית לקונגרס, שהיא אירוע טראומטי, שיזכר כנראה עוד מאות שנים, גם עוד לא הכל ידוע על מה שהיה שם. תשמע, אם אני לא טועה, גם אצלך בתוכנית בצלאל, אנחנו דיברנו על המתיחות האדירה שכבר הרבה מאוד שנים קיימת בארצות הברית, ואפילו חששות למלחמת אזרחים, וזה לא דבר שנאמר עכשיו, זה דבר שנאמר כבר לפני שנים, החשש להתפרצות אלימה בין הצדדים. אין ספק שהחשש הזה גובר לקראת ה-20 בינואר, יום ההשבעה של ביידן. אני מודה שאני לא כל כך רואה תרחיש של מלחמת אזרחים, כי זה לא שיש פה צבא כזה או צפון מול הדרום.
וושינגטון מאובטחת עם טנקים ועם מה לא, ככה אומרים.
אז טנקים לא ראיתי, אבל אין ספק שהיא מאובטחת לחלוטין. אבל כידוע בארצות הברית הנשק, מכירת הנשק ברוב המדינות חופשי.
דבר חופשי, כן.
בדיוק.
אבל אתה יודע, כשמדברים על לימותים ועל התקוממות ומלחמת אזרחים, לא צריך את וושינגטון בשביל זה. ראינו את זה לפני כמה חודשים במהומות של השחורים בכל רחבי ארצות הברית. לא צריך להגיע לוושינגטון בשביל לעורר מהומות. ומה שטענו שהדמוקרטים יעשו...
חד משמעית.
הכי מוזר שדיברו שאם הדמוקרטים יפסידו, הם יצאו לרחובות, וכשאחרים יוצאים לרחובות, פתאום זה הרס הדמוקרטיה. לא יאומן.
תראה, אני אגיד לך משהו. אני לפחות לא תופס צד שם, או לא מנסה גם לקבוע מי יותר אחראי ומי יותר אשם וכו'.
אבל אתה יודע, אריאל, בסוף, סד נדר אחד הוא, ובין ישראל לעמים, אנחנו לא טובים יותר מה שקורה ברחובות פה, באלפור... השמאל, רק לא ביבי.
כן, אבל כשאתה רואה תמונות של סרטון של מפגינים תומכי טראמפ, עושים לינץ' בשוטר, הרגו אותו. אתה יודע, אני לא יכול להגיד שרק הדמוקרטים אשמים. עכשיו, מה כן? אתה צודק שבאותה מידה בסוף השבוע הזה, וגם אלה תמונות שמגיעות מארצות הברית, המפגינים של אנטיפה, של השמאל, פשוט תוקפים בגז, לפנים, איזשהו גז צבעוני, לא הבנתי בדיוק מה החומר, מפגינים, אז אוכל אפילו בסן דיאגו, אם אני לא טועה. אין ספק שיש אלימות משני הצדדים, אני מסכים איתך. אני רק אומר שאני באמת לא, זאת אומרת, אנחנו כבר, המערבולת והסחרור הם כבר כל כך גדולים, שאני אישית לא שם כרגע צד או אשמה, או דווקא לצד זה או לצד אחר. הרבה הרבה יותר מטריד אותי אם המדינה הגדולה והחשובה הזאת, חשובה לעולם בכלל ולישראל בפרט, אם מי תיכנס לסחרחורת של אלימות פנימית, זה מאוד מאוד עצוב. וכבר היום, תשמע, אם הגענו למצב שבו סין ורוסיה וטורקיה מביעות דאגה ליציבות המשטר בארצות הברית, שכמובן זאת תעמולה מצידן.
היינו, אלה המדינות האחרונות שהיינו רוצים להאמין שהן באמת מביעות דאגה.
אז אני אומר, ברור זאת תעמולה, אבל הנקודה היא שהמעמד של אמריקה נפגע, ואם אמריקה נפגעת, לנו זה לא טוב.
זה אין ספק, זה אין ספק. טוב, השאלה השנייה, ופה אין לנו הרבה זמן להאריך בה, איך ייראו החודשים הבאים, השנה, השנתיים הקרובות, ביידן מול נתניהו, מול ישראל, ואני אצא מנקודת הנחה שנתניהו ימשיך, איך זה ייראה?
אתה יודע מה, אפילו אם זה לא יהיה נתניהו, אין לי ספק שיהיו מתחים וקשיים בנושאים הידועים, בנושא האיראני, בראש ובראשונה, גם בנושא של יהודה ושומרון. ביידן כך או אחרת רוצה לחזור להסכם, אגב תעצור אותי כשנגמר הזמן, אבל ביידן רוצה לחזור להסכם הגרעין במתכונת כזאת או אחרת, עם 10 סנקציות, בלי 10 סנקציות. פה די ברור שיהיה עם ויכוח עם ישראל, אני לא יודע כמה גדול הוא יהיה, זה תלוי באמריקאים, אבל אני אומר לך שבכל המערכת הישראלית, לא רק נתניהו וסביבתו, אם תהיה חזרה להסכם כפי שהיה ב-2015, אתה תראה כעס ישראלי גדול. לגבי יהודה ושומרון, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך חריף כמו בתקופת אובמה.
כן, כי זה גם לא נושא היום, וזה לא מעניין אף אחד, ולא בעולם הערבי. גם אין מי שילחץ על האמריקאים בעניין הזה מצד מדינות ערב.
כן, אבל הם מספיק מעצמם. ברגע שאנחנו נבנה, אתה מיד...
כן. אריאל קאנה, ישראל היום. רציתי גם לדבר על שלדון אדלסון שנפטר אתמול, לא הספקנו, נעשה את זה.
יהודי ענק.
כן,
תודה רבה.
תודה אריאל, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות שלנו. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם ההשראה היומית, ובשידור חי גם באתר כל חי בווידאו. באחת, עצרת תפילה מהכותל כאן בשידור חי. בשורות טובות, שבת שלום. חזקים, מחוברים, משדרים כל